יום ט"ו באב הקרוב, כמה טעמים נאמרו בו למה הוא נעשה ליום טוב. כמו שכתבו שם במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כי יום הכיפורים ביום ט"ו באב, 15 באב, שבהם בנות ישראל היו יוצאות ומחוללות במחול, וכל בחור שלא הייתה לו אישה היה צריך ללכת את שדכן המודרני ליבר כדי שיביא לו איזה בחורה. היה לפנה שם, היא מוצאת חן בעינה וזה אחת, ראה אותה צנועה וטובה, שואל מי היא, מי אביה, מי אמא, מי ככה, מתעניין הכתובת שלה, רק השולח שלחים כדי לתווך ביניהם, להיות המניץ בין אותם, ואם יכולים לגמור את הדבר, גומרים אותם. כל זה כדי להמציא לבחורים שהם בישנים ולא יודעים למי איך לפנות ומה לפנות. קודם לא היו עתונים, היום על פי העתונים כותבים כבר כל מיני דברים. על אותה הזמן היו הולכים לשם פשוט ורואה איזה בחורה שמוצא שם בעיניו, אז הם מתעניין. יש שהייתה מיוחסת, יש שהייתה יפיפייה ביופי, יש שהיה לה ממון, הבחוריה העשירים, כל אחד יש בזה מה שאין בזה, נבחר לו. יש אדם אוהב כסף, מתעב כסף, לא אכפת לו, מכוערת, אפילו פניה יראה אף כמו הבטיח, לא אכפת לו, העיקר שיתנו לו כסף, זה העיקר. וככה יש בני אדם משונים, כל אחד לפי דעתו. זה בספרים כתוב, הלו אדם שלוקח אישה מקיים בה מצוות עשה של פריה ולוויה. כל אדם שמקיים מצווה צריך לקיים אותה בהידור. אם כותב להבדיל, כותב ספר תורה, כתוב שיכתוב את זה סופר שיש לו כתיבה נאה, לא אחת למעלה ושבע למטה, יכתוב איזה כתיבה יפה, יעשה לו תיק נאה גם כן, תיק יפה בכל המצוות, תפילין גם כן, שיעשה תפילין יפה שיהיה לבד לכל העלמה. לוקח לו אישה, זה יליב וענבהו, צריך שגם שתהיה יפה כדי לקיים, זה יליב וענבהו. גם יש תיק יפה של ספר תורה, כך אישה גם כן, שתהיה גם כן ויכתב אותו, יסיח דעתו מאחרות, שלא חצו שלום יחשוב על אחרות. כל פנים, זה יום שאמרנו יום ט"ו באב, נקבע למה זה עשו את זה דווקא ביום ט"ו באב. יש שם, הגמרא מביאה כמה דברים, אחד הדברים שבאותו היום הותר שבט בנימין לבוא בקהל. הייתה בעיה קשה מאוד מאוד, ישראל היה לא היה להם מלך, איש הישר בעיניו יעשה, אין שופטים, אין שום דבר, כל שבט הוא שכן לשבטיו, כל שבט לפני עצמו. וזה קרה מקרה אחד שזעזע את כל ישראל. מה היה? איש אחד שהפלגה שלו מרדה בו, הלכה לבית אביה, הוא הלך להחזיר אותה, הלך להחזיר אותה, בדרך כבר חשכה לו השמש והיה מחפש, זה היה עבר דרך חלקה של בנימין, דרך הנחלה של בנימין, ואין איש מאסף הביתה, כמו סדום, אף אחד לא אומר לו תבוא. לא היה מקודם בתכנסת רחם מיוחד, אבל ישראל ידועים בין אברהם יצחק ויעקב, גומלי חסדים, והוא איפה שהולך, כולם איפה שהולך, תורקים לו את הדלת בפניו, הוא והפלגה שלו. בקיצור, עד שמצא איזה אחד שהסכים לקחת אותו ברוב טובו, הכניס אותו לביתו. לא עברה חצי שעה, הבחורים שם של שבט בנימין, זה היה בשבט בנימין, הבחורים שם היו אנשים מושחתים, באו ודפקו על הדלת שלו, יש לך פה אורחים, תוציאים אותם ונדעה אותם, כמו שהיה בסדום. אז הוא רחם על האורח שלו, אמר להם, אני הפלגה שלי, תעשו בה מה שאתם רוצים. לקחו אותה מסכנה, בעלו אותה, עד שתשכוחה, עד שמתה, בלי רחמנות. אחר כך מזרקו אותה, היא באה מסכנה, באפיסת כוחות, באה להיכנס הביתה, הגיעה רק על סף הבית, נפלה ומתה. כשקם זה בבוקר ורואה אותה שהיא מתה, מדבר איתה ולא עונה, אין שום דבר, מנודע לו מה שנעשה בה, מה עשה? האיש הזה בחמת רוחו, בזעם נפשו, כך יהודים יעשו דבר כזה, לקח אותה ונתח אותה 12 נתחים, ושלח את הגופה שלה בכל שבט, שלח חתיכה אחת. תראו מה עשו לי שבט בנימין. סך הכל עברתי דרך הנחלה שלהם, לא רק שאין איש מאסף, כשנמצא מישהו שאסף אותי הביתה, לקחו את הפלגת שלי ועשו אותה ככה, חתיכות חתיכות. אז חמת ישראל בערבה, שאלו בהורים ותומים, היה שם כהן גדול, שאלו בהורים ותומים, האם מצווה לצאת למלחמה על שבט בנימין? אלה האחים שלנו. כי אמרו להם, תביאו לנו את בני בליעד האלה, הרשעים שעשו את המעשה הזה, ונוציא אותם, נעשה בהם המשפט שלהם כמו שצריך לעשות. ואף אחד, כל אחד מחפה על השני, אף אחד לא רוצה למסור. משום מה פעד לא למסור לכם. כמה שמדברים אותם, לא רוצים, אז הלכו ושאלו בהורים ותומים, אמרו, תצאו, מצווה לצאת למלחמה עליהם. יצאו וקיפו את עיר בנימין במצור. בני בנימין היו מלומדי מלחמה מאוד, נפלו מאות אלפים בישראל. מכאן ומכאן, מבנימין ומכאן. בסופו של דבר, כל בנימין נשאר בהם שריד. כולם אחרים ושרפו את עריהם. נשאר נשים, מיטב, כולם נשרפו. נשאר בהם שום דבר, נשארו רק 400 בחורים. 400 בחורים שהיו קצת רחוקים, קצת כנראה, ולא נספו בתוך המלחמה. נשארו מסכנים, גלמודים, 400 בחורים. כשככה עלו אחר כך כל ישראל לבית המקדש, התחילו לבכות. למה בימינו נקדח שבט מישראל, שבט בנימין? קדוש ברוך הוא אמר 12 שבטים יהיה לעם ישראל, ועכשיו שבט בנימין נשאר רק 400 בחורים האלה. והם נשבעו בחמת רוחם, בזעם רוחם, שאיש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין. גם 400 בחורים האלה, אין להם שום סיכויים שיקחו גם כבנות משבטים אחרים. אם כן נשארו גלמודים, ימותו אחר כך, מה יהיה? אין, גמר, שבט בנימין, פסו תמו. ולכן היו בוכים כולם, עשו צום, קראו צום, קראו חצרה, באו זקני ישראל, ובכו באותו היום בבית המקדש. למה ככה יהיה? אחר כך גדולי הדור שבאותו הדור, חכמי הדור, אמרו להם, תשמעו, אתם נשבעתם שלא תתנו את מנותיכם. אתם, טוב, לא, אתם לא תתנו את מנותיכם. אנחנו נמד את הבנות, בחורות, שירחו שמה, וכל אחד תחטוף לבחור אחד. וגם, אתם לא נותנים, אתם לא עושים שום דבר, אתם לא עולים על השבועה שלכם. אתם נשבעתם, איש ממנו לא ייתן. אתם לא תתנו. הבנות למדו את הבחורות. בחורות שבאותו הזמן היו צנועות. איזה בחורה תלך תבקש בחור? תבוא אליי, תבוא. מה? זה בושה. אבל אין. היית לעשות את השם, תלו תלתך. אין להם בירה. ישארו אלה 400 גלמודים, ילכו לאיבוד, חס ושלום, ושבט בנימין יכחד מן העולם. אז למדו אותם, לקחו 400 קצת סיסטם אומץ, נתנו להם אומץ, נתנו להם מוסר, חכמי ישראל, תשעו שאתם עושים על דעת חכמי ישראל. והיו 400 אלה, שמו אותם באיזה מקום, והם המציאו את עצמם, לא שהם דיברו אותם. הבחור רואה את הבחורה, מוצא שם עיניו, היו שם מבחר של בחורות. במקום 400 נתנו 600, 800, שהמציאו להם בעיניה, בחורים. הבחורים שמצאו להם בעיניהם, כל אחד בא ניגש אצל בחורה, מה את רוצה, מי ההורים שלך, מי ככה, תעניין, ועשו שדוך וגמרו את העסק. כל 400 האלה, כולם התחתנו ברוך השם, ובנו בית בישראל, וחזר אף פעם שבט בנימין. אותו היום שהותר ועשו הלכה למעשה בדבר הזה, זה היה יום 15 באב. מאותו היום לא נקדח שבט מישראל. ולכן אותו היום נקרא, נעשה, אותו היום, יום של שמחות, יום שהיו יוצאות ומחורות, כמו שאמרתי, והיו, כל מי שאין לו בחור, היה, כל מי שאין לו אישה היה נפלא לשם, והיה מוצא לו את בת זוגו. זה שכתוב אצל שאול המלך, הוא היה אחד מהבחורים האלה. שאול בן קיש, שאחר כך נעשה מלך על ישראל, הוא היה אחד מהבחורים האלה. והוא היה ביישן מאוד. למרות שראה כמה בחורות, עומד ככה במקומו. אז בא, זה בחור יפה, תואר כזה, גבוה קומה, בא הבחור, האשתו, בא, היא התגרה בו. רק מה אתה עומד כמו פסטמה? אתה רוצה אותי? אני מוכן ללכת אתך. אז לכן, אחר כך, כשמזה את יהונתן, אמר לו, בן נעבת המרדות, מדוע אתה בוחר בן ישי? לבושתך, לבושת תרוות אמך. למה הזכירו את אמא שלו? יש אמא שלו חצופה, היא בקשה אותו. אז לכן הזכיר את האמא שלו. זכר לה את העבור שלה. טוב, הכל פנים, זה שאנחנו אומרים, יום 15, היא גם כן כבר הייתה לשם שמיים, זכתה ובחור כזה, פה הייתה רואה, בחור נחמד כזה. אם כן, זהו לכן באותו היום, כמו שאמרנו, נקבע ליום שמחה לעם ישראל. יש עוד כמה דברים שבאותו היום היו, השתימו להביא את עצי המערכה, כי במות הקיץ השמש זורחת חזק, החום הוא חזק מאוד, והעצים שנתלשים, שקורטים אותם בשביל להחסן אותם בלשכת העצים של בית המקדש, כדי שיסיקו אותם אגבי המזבח, היו יבישים מאוד. כמה שהעץ יותר יבש, אז יותר נשרף, יותר מחכה לאש שלו, יותר חזקה. כן, עד יום 15 באב מביאים עצים למערכה. אחרי 15 באב השמש נחלשת, תוקף הקיץ כבר עבר, עקר הקיץ זה עד 15 באב, ואז ממילא השמש לא כל כך חזקה, ומטליעים העצים מסוכנים להטליע. כשהשמש חזקה בקהל העצים, בשום אופן יש שם תולעים. עץ שיש בו תולעת פסול לעצי המערכה, ולכן היו שם עומדים כמה כהנים מסכנים שהיו בעלי מומים, אסור להם להקריב קורבן בבית המקדש. מותר להם לאכול מהקודשים, אבל לאכול, לעבוד עבודה בבית המקדש היה אסור, אבל היו להם תפקיד משני. מה? היו בוררים את העצים של עצי המערכה, והיו חותכים אותו כל אחד לשניים, ורואים אם יש בו תולעת, עש יש בו תולעת, היו לוקחים אותו בצד, זה הפסול לעצי המערכה. וזה היו מטליעים בעצים, לשון המשנה, מטליעים בעצים, כלומר מחפשים כל עץ שיש בו תולעת, היו שמים אותו בצד, לא מביאים אותו לבית המקדש. היו לוקחים רק עצים שהם עם תולעים. כמו שאמרנו, כיוון שתלשש כוחה של חמה, ולא יכולה כל כך הרבה להקות על העצים ולחזק אותם באופן שלא תהיה שם תולעת, אז לכן היו מפסיקים לכרות עצים למערכה ביום 15 באב. היו מתכוננים כמובן לפני כן, לוקחים דבר שיספיק לכל השנה כולה. וכיוון שאותו יום סיום, כמו סיום מסכתה, לא עושים שמחה, אז אותו יום סיימו כבר להביא את העצים למערכה, היו עושים אותו יום שמחה גדולה. זה גם כן אחד הטעמים. עוד יש כמה טעמים אחרים, גם כן יש שבאותו היום ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ואז קבעו גם כן ברכת הטוב והמתים. עלו שבע שנים בצרו הרשעים, הצוררים, מלכות רומי, מדמם של אלה שנהרגו מסכנים בביתר 50 שנה אחרי חורבן בית שני. אז הייתה התקוממות, ובר כוכבא מרד במלכות, אחר כך בסוף הוא נפל ונפלו עמו רבבות מישראל, וצבא דריאנוס קיסר שחיק תמיה שיקיפו את הקרמים שלו בגופות, במקום שעשו גדרים מאבנים בגופות שלהם, כדי שישארו, לא יתנו אותם בקבורה, כדי שיתרגזו, יסתערו ההורים שלהם, כל פעם רואים מסכנים את המת שלהם על ידם, הולכים ובוכים, כדי שלא ישכחו אותם. ויקיף ככה את כל הקרמים שלו, בצרו מדמם, והיו מקיפים אותם בתור גדר. שבע שנים ישארו ככה, ולא הסריחו. זה לא דבר טבעי. מת, משאר, יומיים, שלושה, כבר מסריח, זה בשר. אחר כך תשאיר אותו ככה בחוץ, הסריח. וכאן שבע שנים, חמסינים, לא חמסינים, גשם, קור, נשארו כמות שהם. לא חלת העיניים, לא נסליחם. ובעצמו הרשע הזה, פעם מזה, אז גזר שיקחו אותם, שקברו אותם. אחרי שבע שנים, זה היה באותו היום, יום טוב באב גם כן. אז קבעו באותו היום גם כן ברכת הטוב והמתים וברכת המזון. הטוב שלו הצליחו, והמתים שניתנו לקבורה. לכן אני אומר כמה דברים מהלכות של קדושין. אם אמרנו שיום טוב באב זה יום שמסוגל, יום של נישואין, אז לכן נאמר כמה דינים השייכים העניינים של קדושין. קדושין אינם כשאר דינים שהעדים הם רק בשביל להוכיח את אמיתות הדבר, רק הוכחה על אמיתות הדבר. לשון הגמרא, לא אברי סהדה אלא לשקרי. למשל, אם אחד מלווה לחברו מאה לירות, מאה זהובים, נוטה שיחזיר לו אותם, אז לפעמים יכול להכחיש, כלומר שקר, לא נביתי ממך, או אפילו בתוך שכחה, לא בתוך שהוא רשע, פשוט שכח, שכח שהוא לבא. אז יכול לומר, לא היה. יש שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. לכן באים העדים, מעדים, מוכיחים שזה הדבר נכון, גרסתו של המלווה נכונה, לא של הלווה, ואז מחייבים אותו בדין. דרך כלל העדים הם רק בתור הוכחה, כדי להוכיח את הדבר שהוא דבר אמיתי. לא כן הדבר, עדי קדושין הם לא הוכחה, הם עשיית מעשי הקדושין, לא אפשר בלי עדים. אם אין עדים, אין שום תוקף לקדושין, כלל. אפילו היא הסכימה והוא הסכים ושניהם מודים, אין שום הכחשה ביניהם. אחד לקח לו איזה בחורה, ואמר לה, לקח לה טבעת שלו, של מקדש כספו, ואמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו קדש משה וישראל, והיא הסכימה וקיבלה. אבל לא היה שם משהו מאחד. אין איש ביניהם. ואחר כך באים לבית דין, אומרים, אנחנו מקודשים בינינו, תעשו לנו גט. הם לא צריך גט, תחי הביתה, זה לא קדושים. למה אנחנו שנינו מודיעים? גם הוא מודיע וגם היא מודיעה. אף על פי כן, אין שום תוקף, אין שום ערך קדושין בלי הדין. הדין לא בשביל זקוקים אנחנו להם בשביל הוכחה במעשי הקדושין. אלא מעשי קדושין לא יתכנו בשום אופן בלי הדין. אי אפשר דבר בלי הדין. אין הדין, אין קדושין. הקדושין לא שווים כלום. פרוטה אחת לא שווים. אלא אמרו, תחזירי לו את הטבעת. אתם רוצים להיפרד? תחזירי לו את הטבעת. זה לא קדושין בכלל. אם רוצים באמת להתחתן, לא רוצים להיפרד, רוצים להתחתן, אז בבקשה, קדושים להם היו והיו כלא היו. עכשיו נעשה לכם קדושים מחדש, אז עושים ברכה גם כן, צריך לברך, ברכת אירוסין. כשרבותינו קבעו כל המצוות, מברך עליהם עובד עשייתן. גם ברכת קדושים, מברכים לפני הקדושים, ברוך אתה השם מלוקם אליך העולם שקדושה למצוותה וצבענו על העריות, ועשה לנו את הארסות, יתן לנו את הנזרות, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקדושים. אז צריך לברך. אילו היה קדושים מהם תפסו, כבר היו קדושים, אז אסור עוד פעם לברך. אסור לברך אחרי מעשי קדושים. מאדם עשה מצווה, אחרי שעשה את המצווה רוצה לברך, זה מברכה לבטלה. תמיד מצוות מרחים עובר לעשייתן, לפני עשייתן. אם אחד עשה כבר את המצווה, נגיד, הלך לקח את העוף, צריך לברך שקדושו מצוות אמר על השחיטה ולשחוט את העוף. לא עשה ככה, שחט אותו, ואחר כך עושה לברך על השחיטה, זה מברכה לבטלה. מה שנעשה נעשה, נגמר. או כיסה כבר את הדם, ואחר כך עושה לברך על כיסוי הדם, זה כבר ברכה לבטלה. הדליק כבר נרות חנוכה, ואחר כך עושה לברך להדליק לחנוכה, זה ברכה לבטלה. וכי כל כך יוצא בזה, כל ברכות שאדם עושה אותן אחרי המצווה, זו ברכה לבטלה. לפיכך כמה פעמים הקפדנו והזהרנו, שבערב שבת, כשמדליקים נרות לכבוד שבת, צריך לברך את החילה שקדשנו להדליק נשי שבת, ואחר כך להדליק את הנרות. ואם מדליק ואחר כך בירך, ברכה לבטלה. כך כותב הרמב״ם בתשובתו. וכותב את זה גם בעניין קדושים, במיוחד כותב את זה בעניין קדושים. שהברכה של השקדושה המצוותה בצוונו על העריות, ברוך אתה השם וקדוש שם עשה איזה חופה וקדושים, זו ברכת המצווה. וצריך לברך אותה לפני שיעשה מעשה קדושים. עשה מעשה קדושים ואחר כך בירך, זו ברכה לבטלה. אז לכן, אילו באמת חלו הקדושים להם, שהוא נתן בינו לבינה, והיא מודה שהיא קיבלה את הקדושים, והוא גם כן מודה. אילו היה לה איזה חלות, אז נגמר, עכשיו לא יכולים עוד פעם לחזור לברך. מה שהיה היה. אבל האמת, אותם הקדושים לא, אין להם שום ערך כלל, כחרס הנשמר. לכן, כשעכשיו עוד פעם חוזר עוד פעם הקדושים, צריך להתחתן אותה. אז כשרוצה עוד פעם לעשות קדושים, יברך את החדלה, ושקדושנו מצוותה וצוונו על העריות, ברוך השם וקדושנו מצוותה וצוונו על העריות, את החופה וקדושים, ונותן לה גם כן את הטבעת, ואומר לה, את מקודשתי בטבעת זו, בפני שני עדים כשרים. והעדים צריכים להיות כשרים. אם העדים לא כשרים, כמו שאינם. מה זה כשרים? כשרים הם מחמת קורבה, אסור להם שיהיו קרובים. הם מחמת פסטות של עבירה, אסור שיהיו, זה נקרא שמות פסולים. יש פסולים מחמת עבירה, יש פסולים מחמת קורבה. וגם כן יש דרגות. מתי זה קרוב שהוא פסול? וכי כל מי שהוא קרוב, אז זה נקרא שמות פסול? כמה זה קרוב? מה זה נקרא שמות קרוב? יש הלכה. בשולחן ערוך וחשם משפט, סימן למד גימל. בסימן למד גימל מדבר על פסול מחמת קורבה, בסימן למדרש מדבר פסול מחמת עבירה. לכן כשהיו באים אנשים אצלנו כדי להרשות להם שלכו יעשו במעשה קדושים, שלכו יהיו רבנים מסדרי קדושים, יש רבנים שהם דרשנים, יודעים מדרוש יפה מאוד, יש להם מעני לשון יפה מאוד. הלכות לא יודעים, לא יודעים מי זה קשר, מי זה פסול. אז מה שאיך אפשר לתת לו שהאיש הזה ילך לסדר קדושים? אולי הוא עושה ברכות לבטלה, הוא מברך ואחר כך הוא עושה את הקדושים בפני גיסים או בפני אחים או בפני קרובים והוא לא מכיר, או שהאדם הזה הוא פסול מחמת עבירה, מגלח זה כולו בסכין, זה פסול, כשמו רשע, אסור, כל שכן הוא מחלל שבת ופרהסיה, כל שכן הוא עושה שאר עבירות, פסולי, כל מי שעובר עליו מן התורה כשמו רשע והוא פסול לעדות, אם עשה את זה ומזיד. אז צריך לדעת, מי האיש הזה שאתה לוקח אותו, שאתה רוצה לעשות קדושים בפניו, שהקדושים יהיו דברים מעשה נכון ואמיתי, ועל ידי כך, ברכה גם כן, ברכה נכונה, ואם לא, זה ברכה לבטלה. לכן היינו נותנים להם ללמוד כמה סימנים באבן העזר, צריכים לבחן בהם, נשים להם סימן למד דלת, סימן למד ה' בהלכות קידושין, אחר כך סימן סמך א', סמך ב', נשים להם את הדברים החיוניים ביותר, וחושב משפט סימן למד ג' ולמד דלת, כדי שידעו בדיוק את ההלכות האלה, כדי שאחר כך, ונבחנים בהם. מה זה קרוב שהוא פסול? איזה קרוב שהוא פסול? קרוב של, יש קרוב על ידי נישואין, יש קרוב, קרוב ממש קורבת בשר, שאר בשר, אז הוא צריך לדעת את כל הדינים האלה, צריך ללמוד אותם. אם לא כן, זה לא יודע, הוא בעצמו ואם לא לשמאלו, אז כל מעשיו אינם מתוקנים, מעשיו מבלבלים, מקולקלים. לכן צריך שהקידושין יהיו על ידי אדם בר סמכה שבקי, כמו שהגמרא אומרת בקידושין י"ג, כל שאינו בקי בטיב גטין וקידושין, לא יהיה לו עסק עמהם. אסור שיהיה לו עסק בעניינים של קדושים. וקשים לעולם יותר מדור המבול, כך הגמרא אומרת. שהוא חושב שהוא מסכן קדש את האישה, והיא לא מקודשת לו, היא כמו פנויה, כמו זרה לו, יושב עם אישה בלי חופה, בלי קדושים. חופה לא שווה בלי קדושים. כל ערך של החופה זה בא אחרי הקדושים. אם אין קדושים, אין חופה. ונמצא שאם הקדושים הם פסולים, אז האיש הזה הוא יושב עם אישה, שהיא זרה לו, שהיא לא קדושי, לא בקודש אותו בכלל, היא לא אשתו. בשמיים יודעים שזו לא אשתו, יש שם כל החיים שלו בסכן עם אישה וזה לא אשתו. אז לכן צריך, זה כל כך אחריות, שבן אדם שהוא הולך לסדר חפה בקודשי, צריך ללמוד את ההלכות, וצריך לדאוג שהעדים באמת 100% קשרים, לא יישא פנים, זה חבר כנסת. אז אומרים, כמה פעמים הציגו לי, זה שר, זה פעם הביאו לי נשיא שזר, הוא בא לכבד את מי שהוא כבר מת. אבל הנשיא שזר היה לו דעות משובשות, דעות מקולקלות. גם אחרי שחזר בתשובה, בתחילה היה רשע, אבל אחר כך חזר בתשובה. גם כשחזר בתשובה היה ככה 50-50. חלק מבין, חלק לא מבין, מחלוע, מה משהו? אין לו שכל. כשהתחילו ללכת, כשפתחו את ירושלים בשנת תפשין כבזיין, אחרי מלחמת ששת הימים, ופתחו את שערי ירושלים והיו הולכים כולם לכותל מערבי. פעם אומרת רבים, אתם זוכרים שבתות הראשונים, היה איום ונורא. היו כולם באים ברכב מכל קצות הארץ, בשביל לראות כותל מערבי, לראות מה כבשו, כל הדברים האלה. היה איום ונורא. אז אנחנו נבקש מהנשיא הזה שזר, תחילק, תעשה איזה דבר, שימיעו את החלול שבת הזה, תגיד בכל הפחות שבשבת זה יבואו, תכניס איזה הכרזה כלשהי. הוא אומר, מה? זה תענוג של שבת. מה יש אם באים במכונית? זה תענוג, עונג שבת זה. אז אמרנו, לא, זה מסתול, זה משוגע. עונג שבת, איזה עונג שבת. מסכן, השקפות שלו, ככה, כמוח של עבד, מה אפשר לעשות? אז אמרו לי, תקח את הנשיא. אמר, לא, אני לא לוקח את הנשיא, לא תבלבלו את המוח שלי. אני אברור את העדים, לא אתם תגידו לי מי שיהיה העדים. לא רוצים את כל החמרה בחש, אתם כזה, שדר חפה וקדושים. אמרו, לא זכס עלינו, לא כועס, תביאו לי עדים כמה בני אדם. עד שמצאתי אחד עם זקן, ושאלתי אותו, מאיפה אתה, מה אתה, וכזה, עד שבקושי מצאתי עדים, והוא שענה, אני יצאתי עד אחד, והעד השני, וגמרנו את העסק. זה קשה מאוד, לפעמים יש חופה, אני הולך, כולם תראה אותם, כולם, שאלה בלי, חמדן וישבן ויתרן וכרן, לא תבין אחת אחת. טוב, אז איך אמרתי, החלות של קדושין אינה אלא על ידי עדים קשרים. צריך להיות עדים קשרים, לא קורבן משפחתית, וגם ביניהם, בין עצמם, בין העדים עשו גם כשתהיה קורבה, ולא לחתן ולא לכלה. וכן גם כן, שלא יהיה פסולים מחמת עבירה. אנשים יראי שמיים, שומרי תורה ומצוות, קלה כבחמורה. אם נכשלו באיזה עבירה בשוגג, זה לא נפסל. אבל כשנשאל בחצי שנה, אני יודע שזה אסור. ועובר עליה, זה נקרא שמו רשע, פסול לעדות. עכשיו, זה שמענו, זה העניין של הקדושים. אז בעניין הברכה עצמה, שאמרתי שהיא ברכת המצוות, שהיא ברכה שקשנו מצוותה וצבנו על העריות וכל זה, האמת היא שהיה צריך שהחתן יברך את הברכה הזאת. אבל הוא עושה את הקדושים, נכון? ואדם שהוא עושה מעשה של מצווה, הוא צריך בעצמו לברך את הברכה. עכשיו הוא בעצמו, הוא עושה מעשה הקדושים. אבל מה פתאום הרב צריך לברך? למה הרב יברך? באמת היה צריך שהחתן יברך. אבל חשו חכמים, רוב האנשים לא כל כך בקיאים שיראו את הברכה הזאת בעל פה. ואחר כך אתה מבייש אותו, תגיד שהוא צריך לברך, לפעמים הוא לא תקונן טוב, בא באותה שעה עומד כמו גולים, לא יודע מסכן לברך, אז תגיד לו, תגיד, ברוך, ברוך, אשר, קדישנו, כמו שעושים על הבית. תראה, קלה איזה בחור מטומטם זה, שצריך להגיד לו, כמו על הבית, צריך ללמד אותו. אולי גם כן, תפסיק את הקדושים, מה צריך לקחת בחור טיפש כזה? תצא לו בעתו ותלך אחר כך, תעזוב אותו. אז לכן, אמרו חכמים, מי שלא יתבייש, מי שלא יודע, תקינו שהרב לעולם עושה את סידור קדושים. זו הסיבה שהרב מברך. עשו חכמים דבר כדי שלא יקשלו בני אדם. הנה למשל, בזמן חכמי התלמוד, מי שעולה לספר תורה הוא בעצמו קורא בתורה. היו כולם בקיאים, כולם חוזרים היטב, ויודעים טוב את קריאת התורה. היו מזמינים אדם שלישי, רביעי, חמישי, כל אחד קורא את הקריאה שלו. לא צריך להביא חזן, למנות חזן שקורא בתורה. אחר כך ראו שאנשים לא יודעים, לאט לאט צריכים להיות דורות, הולך לשקוע, הולכים ושוכחים. אחר כך מביאים אחד, לא אומר שהוא לא יודע, כל אחד חושב את עצמו גאון הדור. אז מתחיל לקרוא, עושה כל מיני קטעיות, כל מיני שגיאות, אחת למעלה ושבע למטה, לא עליכם איזה קריאה. והקהל לא יוצא מזה חובה, הוא לא קורא כמו בן אדם. אולי גם בלחותיו, גם כן בלחות לבטלה. לכן מה עשו? אמרו, זה לא עסק. צריכים למנות חזן שהוא קורא בתורה, ויקרא למי שיודע או למי שלא יודע. כדי שלא לבייש מי שהוא לא יודע. שיגידו, בקודם היה בושה מי שלא יודע. היום אם אחד יוצא דופן, הוא קורא בעצמו, זה לא יהיה בושה. כולם לא יודעים, אין דבר, בתוך עמי אנוכי יושב. אז אחר, רק באדם שהוא בעצמו חזן, כשעולה ספר רוצה בעצמו הוא לקרוא, אין דבר, יקרא. אבל בדרך כלל, יש חזן קורא בתורה קבוע שהוא קורא לכולם. אצל התימנים, יש כמה עד עכשיו, לא כולם, אבל חלק מהם, יש עד עכשיו בשני מותה המסורת של זמן חכמי התלמוד. אבל מודעים להם מראש. אומרים לו, תשמע, אומרים לו, אתה, ראובן, אתה קורא שלישי. תכין את קריאה שלישי. אז במשך השבוע, יושב וחוזר ומשנן את הקריאה שלו, כדי שלא יתבייש בפני בני אדם, עשה טעיות. יקרא פסוק אחד, עשו, כל פעם יתו לו, והיא לא תצלח. אז לכן הוא מוכרח לחזור לו ולשנן את זה. אתה עולה רביעי, אתה עולה חמישי, אתה עולה משלים, אתה עולה מפתיר. כל אחד אומרים לו מראש בשבת שלפני כן. ואחר כך מזמינים אותם לפי מה שהיו, אז כל אחד כבר קרא את הקריאה שלו וחוזר כתב. זה אצל התימנים נוהגים, כמו שהיה בזמן חכמי התלמוד. אבל אצלנו זה לא נהוג, מפני שפעמים קורה שבאים אורחים. אי אפשר לצפות מראש, לצפות מראש, מי יקרא בשבוע הבא? מי יודע מה ש... שאלו שם. פתאום בא לך חתן, פתאום בא לך אבי הבן, פתאום בא לך בר מצווה. אז אי אפשר תמיד לדעת, לצפות מראש, מי יקרא פה ומי יקרא שם. אז לכן שזה נוהגים, יש לנו חזן קבוע, הוא קורא בתורה, אם אחד במקרה יודע בעצמו לקרוא, אז קורא. עושים התוספות, מסכת מגילה, דף כף א', וגם במועד קטן, כבב. אז גם כן פה, בעניין הזה, נהגו לעולם לתת לרב שהוא יברך, הוא מוציא איזה חובה את החתן והכלה. אבל, סוף סוף הברכה הזאת נעשית בשביל החתן. אז החתן צריך להקשיב ולשמוע היטב את הברכה, ויצא את החובתו מדי שומע כעונה. כי הוא המברך, הוא העקר שצריך לברך. אז לכן הוא יוצא את החובתו מדי שומע כעונה. הרב הוא מקווה להוציא את החתן את החובה. הוא לא מברך בשביל עצמו, הוא בעצמו לא עושה קדושים, כבר חשב הוא מחותן, יש לו אישה ויש לו בנים, אלא הוא עושה את זה בשביל החתן. אז צריך שיאמר לו, תקווה לברכות שלי. יש הרבה חתנים מטומטמים, הוא מברך והם מדברים, שוחחים עם הכלה, רק תדבר אחר כך. צריך לומר לו מראש, תדע לך, צריך אתה לקווה לברכות. אז מזהיר אותו, הוא שומע, הוא לא יודע, מסכים, הוא לא יודע הלכות. אז לכן גם בשבע ברכות יזהירו אותם, שיקשיבו מהתחלה עד הסוף ולא ידברו ביניהם, לא ישחחו ביניהם. כי אחר כך, אחרי שהרב מברך את הברכות שלו על הכוס, מברך בורא פרי הגפן, וגם ברכת הרוסים, מקדש עמוס היה זה חופה וקדושין, אחר כך נותן לו לחתן לשתות. החתן יצא את חובת בורא פרי הגפן במה שהרב ברך. הרב עצמו זה ברכת הנהנים, זה נקרא שמו. אז צריך שישתה מעט, כזה שלושה וחת מורה פרי הגפן שלו, ברכה לבטלה. אז שותה טיפה, ואחר כך נותן לחתן, והחתן גם כן מכוון עליו כל הזמן, והוא גם כן שותה. ואחר כך נותנים לאמא של הכלה, שתשקה לכלה. כי זה לא יפה שהחתן ייתן לכלה לפני כל העם, אלא נותנים לאמא של הכלה, והיא משקה לכלה. אז בעניין זה יוצאים בזה ידי חובה. אבל אם הרב לא ישתה, מפקפק בזה הגאון בעל פני יהושע, אומר יכול להיות שזה בלכה לבטלה, אחר כך הוא מציא כל מיני תירוצים בזה, אבל נענה מהרב פני יהושע בכתובות זה דף זין, אבל נענה מהרב שכתוב בפירוש בתשובות הרמב״ם, שאם לא טעם הרב המסדר קדושין, לא טעם מהיין, ברכתו שברך בורא פרי הגפן זה ברכה לבטלה. שאי אפשר בברכות הנהנים שאחד יברך ואחד יאכל. אם אני אברך המוציא לחם מן הארץ ותן לאחד שיאכל, זה לא נכון, זה ברכה לבטלה. בברכת המצוות, כל ישראל ערבים זה לזה, לכן אפילו אני פטור מהמצווה, כבר קיימתי את המצווה, יכול עוד פעם לחזור ולברך כדי להוציא את חברי ידי חובתו. כמו שאני יכול להוציא את חובת המצווה, כך ידי חובת הברכה. נגיד למשל, ואנחנו קוראים את המגילה בבית שלנו. קודם קוראים בבית הכנסת, מברכים, וקוראים אותה כולה, מברכים ברכה אחרונה, אחר כך הולכים הביתה. וחוזרים עוד פעם וקוראים מגילה לנשים שלנו, או לבנות שלנו. מה אנחנו עושים? חוזרים עוד פעם מברכים. איך אתה עוד פעם חוזר מברך? כבר ברכת, ואתה פטור כבר. אלא כל הברכות כולם, כפי שיצא מוציא, כך גמרא בראש השנה כ"ט עמוד א', אומר השם מפני שכל ישראל ערבים זה לזה, ערבים, כי זה עדיין לא קיים את המצווה, אני ערב לו, חייב להשתדל כדי שגם הוא יצא את דחוות המצווה. כשם שבמצווה אני יכול עוד פעם לחזור ולקרוא את המגילה ולהוציא אותו, כך גם כן אני ברכה של המצווה, אני חוזר לברך כדי להוציא אותו. וזה לא שייך בסוג של המשנה, שכל מי שאינו חייב בדבר, אין מוציא את האחרים מדחובתו. זה דווקא בדבר שהוא פטור מכל וכל. לא שהיה חייב פעם וקיים את המצווה, ועד פעם רוצה לחזור להוציא את האחרים. וזה מותר. כל המצוות כולן, הפי שיצא מוציא. אבל אם הוא לא היה פטור מכל וכל, נגיד למשל, לזקוע שופר. מישהו חרש פטור מתקעת שופר. כי עיקר המצווה היא בשמיעה. אנחנו מברכים בשקל נשאר ומצוותה וזמן לשמוע כל שופר. המצווה היא שמיעה, ויש איזה מסכן חרש. אפילו שיתקע בשופר, הוא לא שומע בעצמו. אז הוא פטור מהמצווה הזאת. אפילו הוא יודע טוב לתקוע, כגון שלמד כשהיה עדיין פקח. אחר כך מסכן חלה באוזניים שלו, ונגמר, התחרש. כבר לא שומע בשום דבר. אז זה לא יכול להוציא את הרבים מדי חובתם. למה? הוא פטור מהדבר. מכל מכל הוא פטור. אבל אדם שהוא חייב, ועשה את המצווה וקיים אותה, ורוצה עוד פעם לחזור כדי להוציא את האחרים מדי חובתם, מדין ערבות של ישראל שכל עשי הערבים זה לזה, היה יכול לחזור עוד פעם ולברך ולצאת ולברך להקיים את המצווה. כל זה לברכת המצווה. ברכת הנהנין לא כך. אני יכול לברך בורא פרי העץ ותן לחברי שיוכל? מה אני חייב בכלל לאכול? חייב לאכול, מה שייך. ישראל ערבים זה לזה על המצוות. לא עשי בלי עשי אוכל, אני ערב לו שיוכל? שלא יוכל. לא לתניה ולא לברך. אז אני לא יכול לברך וחברי יוכל. בכל בכל הנהנים זה ככה. זה שבעצמו אוכל צריך לברך. שותה צריך לברך. עכשיו, כאן בורא פרי הגפן של הכוס של האירוסים, זה לא ברכת המצוות. מהי ברכת המצוות? ברכה של השקדישה למצוותיו, שהחתימה שלה ברוכת השם מקדש עמו ישראל על ידי חופת בקדושין. זוהי ברכת המצוות. אבל בורא פרי הגפן זה לא ברכת המצוות, זה ברכת ההנאה. זה לא דומה בורא פרי הגפן של הקדוש כמו הברכה הזאת. כי באמת, אם אחד אין לו יין, ורוצה לעשות קדושין, נותן קדושין, מברכים לו רק ברכת האירוסין. דהנו, השקדושה למצוותיו, והחתימה ברוך המקדש הזמן על זה חפה וקדושין, ונותן לה את הקדושין, וזה קשר ומחושר, הצד היותר טוב. רק אם יש יין, הצד היותר טוב, עושים את זה גם כן עם יין. פריש היין משמח אלוהים ואנשים, ועכשיו זה דבר ששמחה, כי ייקח איש אישה, וכי כתבו שמה, ושמח את השואה של לקח, ואין כיחה אלא בקדושין, כמו שהגמרא למדה, כיחה מסדה אפרון, אז לכן יש בזה מצווה, עושים את זה גם כן עם יין. אבל היין לא לעקובה, לא צריך להיות יין. אם אין יין, לא צריך שיהיה יין. אם יש חמר מדינה, עושים אסן מבלש, לוקחים חמר מדינה, לנו שיכר או קוניאק או דברים כאלה, חמר מדינה. לכן אם מביאים לנו לפעמים יין של בדת, יין של בדת זה לא יין, זה 20% יין, 80% מים. אבל נקשה כמו חמר מדינה, כיוון שיש אנשים הרבה ששותים אותו. אז לכן אני מברך עליו שהכל יהיה בדברו, ומברך על כך שקדושה למצוותיו וצוונו על העריות ברוך אתה השם, אז הקדוש עמו יצא את זה חפה בקדושים. זה קצת מוזר, אנשים מברכים על פרי הגפן, פה אתה מברך שהכל יהיה בדברו, מה לעשות, אם אין להם יין אחר, אתמול בלילה למשל, היה לנו חפה באיזה מקום, יבואו לי יין של בדץ. אמרתי להם, אתם רוצים לברך שהכל. אמרו, לא, זכי רק מה שהכל, תבואו לי כרמל, אברך לכם בורי פרי הגפן. אנחנו חפשו מצאו בקבוק אחד ברוך השם, כרמל, ואנחנו על זה בורי פרי הגפן. כרמל מזרחי זה 100% יין. אבל זה שאלה, כל אלה שאפרט, שכתוב על זה אפרט, אני יודע כל מיני דברים, אלה של בדץ. והם מסתמכים על דעת הרמה שכתב, אם יש שישית יעיל והשאר מים מברכים עליו בורי פרי הגפן. מרן לא סובר כך, מרן סובר צריך להיות למעלה מ-50% יעיל. אם לא, מברכים עליו שהכל יהיה בדברו. זה לא יעיל. כדעת מרן. קבל לראות מרן, זה ברכה לבטלה וברכה זה בורי פרי הגפן. ובכן, מה למדנו מכאן? עצם נתינת הכוס בשעת ברכת האירוסין זה ברכת הנהנין. זה לא חובה. אם היה חובה, אז באמת היה יכול גם כן להוציא את החומה ולא צריך לטעום. הנה למשל, אם אחד מברך בקדוש של ליל שבת, לוקח את הכוס ומברך בורי פרי הגפן, וגם ברכת הקדוש של שבת, מקדש השבת, ולא רוצה לטעום, ככל שזה מזיק לו, ונותן למישהו אחר לטעום, יוצא את חובתו, הוא לא חייב לטעום. או שהוא כבר טעם, אכל וסבע ודשן בבית שלו, עשה קדוש במקום סעודה, ואחר כך יש איזו אישה מסכנה שהיא לא יודעת לעשות קידוש, מבקשת אותו תבוא, תעשה לי קידוש. הוא הולך בבית אצלה, הוא לא חייב לטעום לגמרי. נותן לה את הכוס, היא בעצמה תשתה, מספיק. ברך בורי פרי הגפן, אז מה יש? ברך בורי הגפן זה תפד למצווה, כיוון שרבותינו קבעו מצווה שאדם צריך לקדש על היין. זכור אותו משמעת הקדושו, אין זכירה עד היין, כמו שנאמר זכרו כי יין לבנון, או נזכיר עד יודך מיין. אז שם זה מצווה. בברכות המצוות, גם ברכות הנהנים של תפילות לברכת המצוות, גם כן יוצאים לחובתו. ושום דבר, ברכת המוציא לחם מן הארץ שבליל פסח. בליל פסח, אנחנו מברכים שתי ברכות על המצה. אשר קדושנו מצה וצוונו על אכילת מצה, זה ברכת המצווה. אבל לפני כן, מברכים ברכת הנהנים, המוציא לחם מן הארץ. ואדם הוא קיים, אכל, קיים את המצווה והכל. אבל יש אחד עם הארץ, מסכן לא יודע מה מברכים, אז קורא אותו, תברך לי שאני אוכל. אז הוא אומר, תכוון עליי, אני מכוון להוציא אותך ידי חובה, מברך לו המוציא לחם מן הארץ, ואכילת מצה, והוא אוכל. למה? זה נקרא שמו, כיוון שהוא תפל לברכת המצווה, הכריח, אי אפשר לעשות ברכת המצווה בלי ברכת הנהנין תחילה, לכן רשאי לברך להוציא אותו ידי חובה. לא כן ברכת הנהנין זה עלמא, במקום שלא צריך, אין הכריח, אז זה צריך שאותו בעצמו שאוכל, הוא בעצמו צריך לברך. ולכן זה הרב, אם לא יטען, לא יטען בכוס של הקדושין, אז נמצא שהוא בירך ברכה לבטלה, שהוא בירך בורי פרי הגפן. זה באמת הייתה קושייתו של הפני יהושע, במסכת כתובות דף זין. הוא מקשה, איך נוהגו האשכנזים, הרבנים שלהם, שמברכים ברכת האירוסין ולא טועמים בכושר הזה. זה קשמו כמו ברכה לבטלה. ודחק את עצמו למצוא להם איזה זכות. נעלם מהרב שהרמב״ם כתב בפורש שאם לא יטעם הרב המסדל זה ברכה לבטלה. אם היה יודע, היה מבטל את דעתו. לכן כל הספרדים, רבנים הספרדים נוהגים מיד אחרי שחתמים קדש המשל ידי חפה וקדושים טועמים טיפה כלשהי ונותנים את זה לחתן ונותנים לכלה. אצל האשכנזים אולי יותר מדי מפונדקים אחרי שהרב ישתה, אחר כך פעם ייתן לחתן, החתן מאס. מה זה? זה מהפה של הרב. ומה יש הפה של הרב? זה שיעורי אדמור, וחוזרו אצל החסידים. מתקוטטים כל אחד ואחד מעכים את הקובעים של חבריהם בשביל לקחת חתיכה איזה דבר לאכול. אז מה יש שהרב טעם? אצל הספרדים, לא, אף אחד לא מקפיד על הדבר הזה. זה כבוד בשבילם. הרב טועם את החילה, רק נותן לחתה ולכלה. וכך צריך להיות. וצריך להיזהר, כפי דברי הגמרא בקדושין, דף י"ב, שלא יהיה שתיקה זה לאחר מתן מעות. מה פירוש? אם אחד נתן לה תחילת הטבעת ואמר הרי את מקודשת היא בטבעת זו קדש משה וישראל והיא שתקה. כיוון שכבר מתחילה כבר נתן לה את הטבעת זה לא שווה כלום הקדושי שלה. אומרת לא, בשעה שלקחתי היא כבר תהיה על מתנה. כשאמרת לי, אני לא שמעתי לך, לא אמרתי לך כן, לא, לא. אני שתקתי, שתיקותה שלאחר מתן מעות תבקילום הוא. אז מה צריך לעשות? צריך להיות, לאחוז את הטבעת בידו, ולא להוציא אותה מרשותו, עד שיגמור, הרי את מקודשת לי בטבעת זו קדש משה וישראל, ואחר כך תשים בתוך האצבע שלה. אז הדעת כן היא קיבלה אותה, כיוון ששמעה שקודם אמר את הקדושין, ואחר כך שם בידה. אבל למעשה להפך, ויש פקפוק על הקדושין, הקדושים האלה לא שווים כלום. לכן צריך מאוד לזהר בזה. הרב שעומד צריך לעמוד על המשמר, ויזהר, יאמר לו לחתן, חכה, כשרצה לפעמים רוצה לקבל להכניס אותה בתוך האצבע, עשה לו ככה, תחף לו את ידו, שיחכה. וכן, כדי שישים את הטבעת, אחרי שיסיים, הרי את מכל שישים את הטבעת, שוקת למשל ישראל, אחר כך ישים בתוך היד שלה. זהו הדין. לכן, זה לא דבר שכך, שלמד בכך, יש פקפוק בקדושין, אם נתן לתחילה ואחר כך. יש חכם, לא יודע מה זה קודם, מה זה מה ללב, מה לפנים, מה לאחור, לא יודע הלכות. אז הוא לא שם לב. לכן אמרתי, צריך להיות רב תמיד חכם שבקי בהלכה. זה שאלה על הדברים האלה. זה שוחן, ערוך סימן כפחית, סימן שאני מדבר על הדברים האלה. אחר כך, העדים שנמצאים במקום, חייבים לראות את נתינת הטבעת מידו לידה. אם הם רגע אחד סגרו את העין, וראו שכבר הטבעת בידה, לא, זה לא שווה קדושים כלל. לא שווים כלום הקדושים האלה. צריך לראות בשעה שמוסר מידו לידה. זה לקשמו הקדושים. אבל לא, ראו אותו בידה, בידו. ראו מתחילת הטבעת בידו. אחר כך רגע אחד נפנו את הראש שלהם, בשביל הצלם או בשביל משהו, ואחר כך פתאום רואים שכבר שם את זה כבר ביד שלה. שמעו, שהוא אומר, אז מקודשת לי. אבל לא ראו נתינת הטבעת מידו לידה, זה לא שווה כלום, הקדושים האלה פסולים, לא שווים כלום. ואם קרה ככה, מחזירים עוד פעם את הטבעת, אומרים, העדים צריכים לומר, לא ראינו מסירת הטבעת מידו לידה, אז מחזירים עוד פעם, השעה, הקלה, מחזירה לו את הטבעת, וחוזר עוד פעם ונותן כדי שיראו מתחלה ועצו. ועוד פעם יאמר, ראית מקודשתי בטבעת זו כדי משה וישראל. כן, זה הרבה רבנים, ובעצמם לא יודעים כלום, לא יודעים את הדברים האלה. לכן כשבא הרבה פעמים באים תוחבים את הרמקול סמוך לפיו של החתן וזה לפעמים כפעים צועקים להם רבותיי בבקשה שקט ואתה מדבר, תדבר עם הקיר מדבר לעשים ולאבנים אין להם בושת פנים אנשים האלה חצופים, צריך לבזות אותם וזה אין להם דרך ארץ וכמו שאמרתי, חובה לשמוע את הברכות של הרב אבל לא חובה לשמוע, כשאומר ראית מקודשתי, יש שני עדים ששומעים מספיק. הם חייבים לשמוע וחייבים לראות. לשמוע מה שאומר ראית מקודשתי, אם לא שמעו מילה אחת, לפעמים זה פוסל את הכל. אם לא שמעו מילת לי, הרי לי זה העקר של הקדושים. ראית מקודשתי, אם אומר ראית מקודשת וצבא הזו קדוש משה וישראל, קדושים האלה בטלים ובטלים כאפרד הרעת. למה מילת לי? צריך אומר מילת לי. כך פעמים בא לידינו, מעשים שאחד קדש איזה בחורה וחקרנו את העדים ודרשנו ונתברר לנו שלא אמר לי שחררנו אותה, לכי לא צריך להגיע צורה שום דבר, לכי הביתה תראו כמה שזה דבר שהוא חמור אותו דבר בטבעת זו, דעת הרבה פוסקים, זה כבר מחלוקת אם לא אמר בטבעת זו, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל לא אמר בטבעת זו, מחלוקת הפוסקים יש אומרים שזה קדושים בטלים, לא שווים כלום ויש אומרים זה אמר לו, קדושים בקיימים אז מה אנחנו רוצים לעשות לבד לכולי עמה, נעשה ספק קדושי נעשה? לכן מה עושים? אם לא שמעו בטבעת זו, צריך עדים לשמוע מילת בטבעת זו. אם היה קצת רעש ולא שמעו בטבעת זו, אז העדים חייבים לומר, לא שמענו מילת לי, לא שמענו מילת בטבעת זו. אז חוזרים עוד פעם, לוקחים את הטבעת מידה, מוסים אותו בידו של החתן, ואומר קדש וכהלכה, ואחר כך מוסר לה, כפי הדין. לכן כמה שצריך אחריות, שהרב הזה שמסדר קדושין, הוא עומד על הדבר הזה. כולם סומכים עליו, זה אחריות שהוא נושא על שכמו. זה לא עושה משחק בעלמה, זה לא הצגה, זה לא טקס כמו שאומרים. זה דבר של אחריות של הלכה. יש בזה המון הלכות. אם אדם לא בקיא בהלכה, הרב בעצמו ערבך ערבה צריך. הוא בעצמו אולי גם כשקדש את אשתו היה בטומטם, ועשה מעשים והוא יושב עם משם בלי קדושין. ככה עושים, יש בזה הלכות, יש בזה דברים האלה. לכן צריך להיות הרב, רב מומחי, רב שמשדה קדושים. היה פעם אחת, בא אחד מהרפורמים הרשעים האלה, בא אצלי, אמר, לא, אתם עושים אפליות, למה לא תתן לי זכות? אני, יש לי קהילה ואני רוצה לסדר קדושים. ואמרתי לו, בבקשה, מי אמר לך שעושה אפליות? אמרנו, תתן לי רשות, שאני, בעולם היינו נתתי רשות לשום אדם בעולם, לא לרב ולא לערב רב, לאף אחד לא נתתי רשות, רק אחרי שאני בחנתי אותו, שיודע לאכול קדושין. אם לא, אסור לסדר קדושין, כך אתה בגמרא. כל מי שלא יודע בטוב קדושין וקדושין, אסור לסדר. תלך, אני אתן לך גם כן, אקל מעליך את המלאכה, תחזור סימנים אלו ואלו, ותבוא אליי, אני אבחן אותך. תדע את ההלכות, אני אתן לך מיד רשות לסדר קדושין. הלך ולא חזר, שווה הלכות, וככה פתאום מתבלבל, פתאום ככה פתאום זה, הלך ולא חזר, גם מנו, התפטרתי ממנו. ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. למה אני להכניס אותו בוויכוחים, הוא מתאים, הוא לא מתאים, רפורמי, אדם רשע, בדרך כלל הוא אדם רשע. אבל הוא אומר, למה אני אתווכח אותו? אמר, לא, אני סדיק, אני אותו טוב מפלולי, אני אותו טוב, למה אני אתווכח אותו? אדוני, תדע את ההלכות, אני מוכן לתת לך. ואני יודע שהוא לא יכול לעמוד בזה. נתתי לו את כל הסימנים שצריך ללמוד אותם, זה חיוניים, לא נתתי לו את כל אבן העזר, נתתי לו משהו נחוץ ביותר. ואפילו אחי, יש הרבה הלכות. אם היה בן אחד, היה יוצא בשל ועין, לא היה יודע לענות. אז כבר היה רואה שהוא לא יודע, והוא ראה, בחן את עצמו, ראה שהוא לא יודע, בכלל לא בא, כבר הליכה בלא חזרה, פתרתי ממנו. זהו מה שצריך לעשות. מי רוצה לשאול?
אני כבר הרב.
כן.
בקשר לסוכה הראשונה, יש אנשים
שעמי הארץ לא יצאו לכוון לכוונת הרב, צריך
לכוון כוונו, שהוא מברך, אתם תענו את המשך הזה. אחר
כך חזרו בתשובה. מי, העדים אתה מדבר?
לא, אני מדבר על החתן.
חתן וכלה.
הוא לא יודע לכוון.
לא צריך שיכוון, הרב הוא מדריך אותו, הוא אומר לו תגיד דרי עד מקודשת לי. ברכות הוא לא צריך לכוון יותר מאשר לשמוע, מספיק שומע, מה צריך כוונות? שום דבר כוונות הוא צריך. להגיד דרי עד מקודשת לי, הרב מדריך אותו, תגיד הרי, עד, מה יש אותו בזה? מה יש בזה? שום חשש אין בזה. יש הרבה חתנים גולמים, לא יודעים כלום, אבל מלמדים אותם, עושים הכל, מה יש בזה? בדיעבד, אז אומרים, לא תברך עוד פעם בורא פרי הגפן, זה הכל. אז זה לא נפסל להברכה, רק לא תברך עוד פעם בורא. כך היה כמה פעמים, מעשה. ראיתי אותו שמדבר עם הקלה, מדבר כמה דברים. אז כשאני סיימתי וטעמתי, אמרתי, לא תברך עוד פעם בורא פרי הגפן. אז היה לו בושה, מסכים, נשמי, כפלים שלו נעשו ככה. זהו, אתה דברת, זה הפסק. אז מרח עוד פעם בורא פרי הגפן, ושתה, וגמרנו. בזה לא שייך מה שומע כעוני לא יברך, זה כמו שהוא בעצמו צריך לטעום, אפילו הוא דיבר לפני שיטעם. המחלוקת שיש, אם הרב טעם ואחר כך דיבר החתן, בזה יש מחלוקת, הרוקח והפוסקים יש בזה מחלוקת. אבל פה אני דיברתי על מה שהוא אמר, דיבר בשעת הברכה, עוד לא הספקתי אני בעצמי לטעום, עוד לא הגעתי לסוף הברכה ולא טעמתי. אז במילה זה לכל הדעות צריך לחזור לברך. טוב. לא שומע. לא יודע. נו. אני לא אחראי על מה שזה לא ברשותי. לא בסמכותי, לא תדבר איתי. אני, מה שנתתי הנחיות, נתתי ככה הנחיות. עושים, מקיימים ומקיימים, זה באחריותם. אם יש לך הערות על איזה רבנים שלפי דעתך הם לא יודעים כלום, ועושים, תלך אצל הרבנים, הרב משש והרב קוליס, שהם הרבנים הראשיים בירושלים, ועליהם האחריות, תגיד להם פלולים ופלולים, בבקשה תבקשו מהם, שילמדו את ההלכות. הם לא יודעים את ההלכות, ולא מסדרים את חופה וקדושים כהלכה. הנה מסכן יעקב מלמד, עשו לו צרות צרורות. למה? מנוע הרב ג'ורטי, לא חשו שלא מיירו נגדו איזה דבר. הכראה שבחן אותו באיזה דבר, הוא עושה צחוק, מעורר צחוק, עושה כל מיני דברים, אבל שאל אותו כמה הלכות, לא ידע לענות. אז פסל אותו בלעשות צחפה וקדושים. והיה מסכם בוכה, והיה בעצה כמה פעמים. אמרתי לו, אני לא מתערב, זה עניין של כל דעת של הרב הראשי. הוא שפוסק בדברים האלה. אז צריך לדעת את ההלכות. יכול להיות מתחלק כשתחיל לסדר, ידע את ההלכות. אבל אחר כך במשך הזמן הוא לא חזר עליהם, שכח אותם. אז בואו שאלו אותו כמה שאלות, מסכן לא ידע. איזה עד קשר, איזה עד פסול, איזה עד קרוב, איזה עד רחוק. לא ידע לנו, אז פסלו אותו. היה תקופה שהיה בוכה, היה בעצי בוכה. טוב, זה אמרתי, לא זה שייך לרבנים הראשיים, זה המקומיים. זה לא דבר ארצי, זה דבר מקומי. אז זה החליבות שלהם. אם אתה יודע על זה רבנים כאלה שפי דעתך לא יודעים, לא יודעים אפילו שולחן ערוך, תלך תגיד את זה רבנים, כך וכך יש פלונים וכך וכך, בבקשה תזרזו אותו, שילמוד, שיחזור. לפעמים ניתן לעשות את זה. הוא יהיה לשמיים מסכן. אבל שכח את ההלכות. אם מוצאים את זה שוחט, שלא יודע הלכות. תפסו אותו בשעת כלכלתו, שאלו אותו כמה הלכות, לא ידע. אז מה עושים? לא פוסלים אותו, אלא מעמידים את הדבר, מקפיאים אותו, כמו השעיה קוראים את זה היום, לא נותנים לו יותר לשחוט עד שילמוד את ההלכות ויחזור אותם, חוזר אצל הרבנים, בוחנים אותו, בודקים אותו, יודע עוד פעם, מרגיש בפגמים ויודע את ההלכות, מרשים אותו עוד פעם שיחזור ועוד פעם וישחט. לא, אותו דבר גם כברינים האלה. מלי שוחט, מלי רב מסדר קדושין, כל שכן מסדר גטין שהרבה הרבה יותר חמור. מסדר גטין מסכנים בחוץ לארץ, מוללים בחוץ לארץ. הרבנים שלהם כולם חצי חכמים. אומרים רחמנא ליצלן מחצי חכם. וכן יש להם קרס וזקן, חצי רבנן. וזהו, לא יודעים שום דבר. ועושים להם גטין, ועושים, אנחנו סובלים צרות צרורות. היו אז, כשהייתה טהרן עדיין הייתה פתוחה, היו שולחים כמה גטי שליחות לכאן, והיינו מקבלים גטים שהיינו בוכים עליהם. והרבנים שם לא יודעים, לא למדו הלכות. אין מי שלמד אותם, הם שידע. שם עושים גטים, אף אחד על הביקורת. כששולחים לפה, אנחנו רואים שיש בזה כמה מכשלות, כמה טעיות, כמה דברים שהם לא בסדר. היינו כותבים להם, אומרים להם, מלמדים אותם, ואפילו אחרי כששולחים את הגט השני, את התיקונים הראשונים תקנו, טעו בקלקולים אחרים. היה קשה מאוד, לא למדו את ההלכות. זה לא כל אחד יכול להיות הסדר גטין של הבלה. צריך הרבה ללמוד, שנים שנים צריך ללמוד. צריך ללמוד גול גמרא מסכת גטין, צריך ללמוד כל הבית יוסף, צריך ללמוד תמיד חכם, שיודע ללמוד דבר בתוך דבר. אם לא, הוא לא יודע שום דבר. יום הראשון שאני נסעתי למצרים, היה שם הרב אחד מסדר גטין, היה שמו הרב יוסף חסון עליו שלום, נפטר. הוא לא למד בישיבה כמו שצריך ללמוד. אבל הוא ראה איך שעושים הרבנים שלפניו, וכל אשר עושים שם הוא היה עושה, גם הוא עושה כמותם. אז באתי ביום הראשון, הביאו לו, הוא היה מסדר את הגט, והראו לי אותו. אמרתי להם, הגט הזה פסול, מה יש בו? הכל בסדר, הכל בסדר. השם של אבי האישה כתוב בשיטה שביעית, ולפי הדין צריך להיות בשיטה שישית. אבל מעולם לא שמעתי הלכה כזאת. ובצעתי לא עושה את זה חמד, ראיתי לו להקת של פוסקים שכותבים את זה. ממנו זה פסול, כך כתוב בפסיקתה. אמר, מעולם לא שמעתי הלכה כזאת, אז מאותה השעה אמר, אני לא מקבל אחריות, עשה את התגתים. זהו, מאיפה, אם אדם לא לומד, מאיפה יודע? אמרו, מי לא שאל, בחיה מנעין לו. יש הרבה רבנים שלא יודעים את הדברים האלה, היינו מקבלים גטים מרומא. ושם הרבה פעמים היו רואים שהגטים שלהם פסולים. מקבלים, קיבלנו פעם בוגוטה, זה בירת קולומביה. קיבלנו איזה שיבושים, איזה טעיות, היום אין אורה. כסו פניו חרולים, כולו עלה, כולו כמשונים, זה הכל פסול. אז זה, ברוך השם שפה יש דיינים שעוברים, כשלומדים לכל גטין, לומדים אותם כדבעי. לומדים את הגמרא, לומדים את הבישראל, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, מסדרים את הגטין, עשה זה יותר סוף, בקיאים בהלכה. זה הטוב שיש לנו פה בארץ ישראל, שלא מכניסים דיין בשביל פרוטקציה. צריך לעבור בחינות, בלי בחינות לא מכניסים אותו דיין. אם כן בחינות, לומד את כל ההלכות, מחר מכניסים אותו דיין. זה הטוב שיש בארץ ישראל. אם אין לנו רק הדבר הזה, דיינו. שברוך השם, הסמכות היא ביד הרבנים, הם מכניסים את הדיין אחרי שהוא נבחן, אחרי שהוא בקי בהלכה. אם נחשב בבחינה, אז פוסלים אותו. אז צריך לעזור עוד פעם, וחכה עד תור הבא, וכן זה הדרך. עוד פעם? טוב, זה עניין אחר. אנחנו צריכים לבודק אדם על מקום שידו מגעת. כן, נחזור עכשיו לעניינים שלנו. אז מה אמרנו עכשיו? אחרי שכל התנאים האלה יהיו, כמו שאמרנו, העדים כשרים, אין להם פיסול, לא מחמת קורבה ולא מחמת עבירה, והם רואים ממש נתינת הטבעת מידו לידה, כל זה צריך ללמד את האנשים. למה אני אומר זה עכשיו בפומבי? כל אחד ראוי שיקחו אותו אחר כך מחר עד קדושין, יקראו אותו, חפש במדך ומקעה בשם. אז חושבים שזה כבוד, מכבדים. אבל יש אנשים שלא יודעים ממנם ושמאלם, לא יודעים מה זה עד. חושבים, עומד ככה כמו גולי, כמו פרסמה. פתאום הצלם, הוא מכוון את הצלמוניה, הוא רוצה שיהיה הפנים שלו. אז מה זה רוצה את הפנים שלו? אז לא היה קדושין כלום, היה קדושין בכלל. בעבודת הרבים היום הצלם הוא המנחה, הוא המדריך. אם אחד קצת מסתיר לו, אומר לו, הלו, הלו, עד, מה הלו? הלו, הוא כותב את הצלם שלך. מה הלו? מה זה הלו? אם מה? החתן אלם? יש הלכות בדברים האלה. החתן אלם לא כל כך בעיה. הבעיה כשהוא חרש אלם. לא רק אלם, אלא חרש אלם. זאת אומרת, חרש דיברו בו החכמים. אז כתבו הפוסקים שלא מברך את הברכה הראשונה. כי הברכה הזאת הייתה צריך לברך אותה החתן. ואני מקווה להוציא אותו איזה חובה. והוא לא שומע איך זה חובה. אם יכול לשמוע לכל הפעות על איזה מכונת שמיעה, זה עדיין לא 100% חרש. אני אצעק מעט ברמקול, אז הוא ישמע. אני אעשה ככה את האוזן שלו וישמע. אבל הוא אין לו, לא מוכנת שמיעה ולא שום דבר, לא יועיל לו שום דבר. אז לא מברכים את הברכה הראשונה. אלא עושה את הקידושין גם כברמז. יש הלכות מיוחדות, איך עושים את הקידושין, איך עושים שבע ברכות. שבע ברכות כן מברכים. והקידושין, עושים קידושין ברמז. והקידושים שלא תופסים רק מדרבנן, לא מדאורייתא. שחכמים תקנו קדושים לחרש. אז יש הרבה הלכות בזה. לא כל הרבנים מתמצאים בדברים האלה, כשזה דבר נדיר. והיו כותבים לי, למשל, בשלום, הרב של מעלות, הרב גבאי. כתב לי כמה פעמים, שבא לו מקרים כאלה של חרש אליהם, ורוצה לעשות קדושים. אז כתב, שאל אותי אם צריך לעשות ברכה, לא צריך לעשות ברכה, וכתבתי לו גם כן תשובה. הכל פנים זה, וכל הדברים האלה, זה דברים נדירים. אבל אנחנו מדברים על דברים שהם כלליים, שהם ציבוריים. הטבעת שמקדש בה, לא צריך להיות באבן מסיבה כדי שלא יהיה דבר שאין לו, שהערך שלו הוא לא כל כך ברור. יש אבן שווה מיליונים ויש אבן מזויפת שווה פירוטות ויש אבן כך ויש אבן כך. אחר כך האבן אחד שבעה עיניים, כל אחד יחשוב לחשוב משהו אחר. תגיד, אני חשבתי אחר כך שכל מנה כלה, אני חשבתי שבית לי יהלום יקר, ראיתי את זה לאיזה יבקי בדברי המלא שזה לא שווה כלום, אז זה קדושים טעות, אז יהיה אחר כך בעיות בקדושים. לכן מביאים טבעת קדושים חלקה, אין בה לא אבן ולא שום דבר, גמרנו, זה אבן חלק. ולכן עוד דבר עושים, הרב מראה את זה לעדים, שואל אותם, שווה פירוטה? ואומרים כן, וכי הוא לא יודע שזה שווה פירוטה, רוצים להשמיע עליה לכלה. תדעי שהוא מקדש אותך בפירוטה, לא בכסף ולא בזהב, בפירוטה מקדש אותך. מחר תגיד, אני חשבתי שהטבעת הזאת של זהב, אני ראיתי אותה לצורף, רק מצופה זהב, אבל הכל היה כסף. אז הפירוטה שווה. מה אכפת לי? שכסף תהיה נחושת. מה? זה שווה פירוטה. לכן משמיעים לה, שואלים את העדים, שווה פירוטה? והוא יודע ששווה פירוטה, יש לך כמה זה, כמה זה פירוטה. ויש לך איזה טבעת, אפילו שתהיה של פח, לא יש לי שווה שקל, מה, אבל זה שווה פירוטה. אז זה רק להשמיע לה, שלא תבוא אחר כך בטענות. תגיד, אני חשבתי איזה טבעת של זהב, ואחר כך ברוזי שזה עופרת, שווה פירוטה, הוא אמר לך שווה פירוטה, לא אמר לך יותר. כדי שאתה חופרתה מספיק, זהו הכל. כל זה גם כן כדי להשמיע. גם כן הרב צריך לחקור הטבעת הזאת שלך בגלל כספיך, לפעמים שזה לא שלו. לפעמים שכח לקחת את הטבעת, אז באה איזה גברת אחת, וואי, שכחנו להביא את הטבעת מהבית, איפה נלך עכשיו, איפה עכשיו, כבר יש לנו כל הקהל כבר מצאים, איך נעשה? אז קמה איזה אישה אחת, תשמע, הנה נתן לך אני את הטבעת קדושי שלי, תקדש בה וגמרנו. הרבה פעמים עשו ככה. אבל מקדש מטבעה שאינה שלו, אינה מקודשת. הקדושים שלו לא שווים כלום, חספה ועלמה. לכן אנחנו שואלים אותו, הטבעת הזאת שלך, בגלל כספיך, צריך לומר את האמת. אז אחר כך בכל הקדוש ברוך הוא. אם לא, זה לא קדושין, לא שאלה קדומה קדושין. פעם הייתה בעיה כזאת, והצלחנו אותם עשרות פעם את הקדושין. גם כן פעם קרה שהיו שני גיסים, שני העדים היו גיסים. אז זה שני היו גיסים. גיסים פסולים לעדו. אחרי שקדש, אחר כך מסוף, אחר כך נדע לרב. הוא בא הרב, בוכה אצלי, תראה, כך וכך עשיתי, וקודם לא ידעתי, אחר כך תברר לי שהם גיסים, לא ידעתי את זה. אז מה עשינו? קראנו עוד פעם בסוד את החתב הכלל למחורת, ועשינו להם קדושין בלי הכתובה, כתובה נשארה בקשרותה. עשינו עוד פעם קדושין בפני שני עדים קשרים. זה התיקון שיש. כך כותב החתם סופר, נצליח לעשות לו עוד פעם כתובה מחדש, אבל עושים עוד פעם קדושין בפני שני עדים. ולא מפרסמים של דבר ברבים, שיצא לעז אחר כך, שהם יתייחדו לפני הקדושין, שהקדושים הראשונים היו פסולים, אז עושים את זה בתנאה. לכן אם אדם יש לו איזה ספקות כלשהם, מיד יריץ את זה אצל הרב, יספר לו כך וכך היה, קרה לי מקרה. היום מזכירים כמה אנשים תלמידי חכמים, בקיאים בהלכה, אבל לא ידעו ששני העדים הם גיסים, זה לא ידעו. כל היו נושאים שתי אחיות, הם כבן בלה, הם פסולים לעדות. צריך להיות שלא שתהיה קרובה גם כבן העדים. אז באו והעידו, ואחר כך בסוף נתברם. אז אמרנו להם, תביא את החתם והכלה, הבינו אותם, עשו קדושים בצנעה בפני שני עדים כשרים, וגמרנו את העסק.
אם היה איזה פסול בקדושים,
ועזו להם ביחד קצת זמן, ואחר כך הם צריכים גט? גם כן. למה צריך גט? עושים עוד פעם קדושים, הם רוצים לחיות הלאה.
להגיד שהם רוצים להיפרד.
הם רוצים להיפרד, יש בעיות בקדושים, טוב, עושים גט, מה הם עושים? פשוט לעשות גט. כיוון שחיו יחד, אי אפשר ככה להוציא אותם לגמרי. בפני מראית עין, מה יגידו אנשים? הנה שהאשת איש יוצאת בליגת. מה יגידו? זה הרב זה רופרמי, הם מוציאו אותה בליגת. איך זה בליגת? צריך להיות גם כן, אני הרואים, צריך לסדר כל דבר. יש בזה הלכות, יש בזה דינים, יש בזה סייגים, לא כל דבר פשוט. טוב, וכן אחר כך בסוף קוראים את הכתובה. למה קוראים את הכתובה? בשביל לעשות הפסק, בין ברכת בורא פרי הגפן שברכת אירוסין לברכת בורא פרי הגפן לברכת נישואין. שיש אומרים, בכיוון שזה אותו הכוס בעצמו, רק מוסיפים עליו עוד טופת יין כדי לתקן אותו, שלא יהיה פגום. ומכיוון, כבר ברך בורא פרי הגפן, למה יחזור עוד פעם וברך עוד פעם בורא פרי הגפן? לכן מה עושים? עושים הפסק, כמו שיח הדעת. כמו היום, היה תאומים בפרטוסים, בנים תאומים, לרבי סעדיה בן דוד. וכן, ורוצה לעשות מילה לשני התאומים. לפי הדין, אם ברך על הראשון, על המילה, לחצור בבצעו של אברהם אבינו, כל אותם ברכות, פתר גם את השני. אז מזכיר לשני, נהיה על ביעה, כמו שאומרים, ככה. בחשיש, הראשון ברך כבר את כל הברכות, והוא מזכיר ככה, ברכה אחת אליך אביא, ברכה אליך גם אני אביא. אז מה עושים? עושים הפסק באמצע. מתפללים מנחה באמצע. אז עשינו הפסק, וחוזרים מברכים גם על השני, מברכים לכסוף את זה של אברהם אבינו, ועל המילה, ושעיינו, אז גם כן את הדבר, לא רוצים לפתור את זה בברכת בורא פרי הגפן הראשונה ודי, לכן עושים הפסק, קוראים את הכתובה, ועושים קניינים באמצע, קנינה מיד החתן גמור, קנינה גמור בשלב, כשעושים את כל זה, כדי להפסיק, לשיח דעת, בתיים חותמים גם כן עדים, וחתן חייב לחתום גם כן, ועושים מה הקהלות, ברוך, עושים להם, לא כמו הגולים של האשכנזים, לי, 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 עושים קינה, איזה קינה כזאת, נפים בלילה הזה, אני לא יודע מה, ליני הלילה, כל זה יגידו איזה מילים כזה, איזה שירים שלנו, מקהלות עם ברוך הוא אלו, אומרים כמה דברים יפים, אז באמצע לכל הפחות, בין עבד ובין עדר, כזה שגם כן קצת עשי חדת, אומרים איזה שיר, אומרים איזה פזמון. היום גם הספרדים עושים את הלילה ההיא שעושים, לילה, לילה, כמו קינה, לא יודע מי הם מביאים אותה. אין, אין, לא נקע שמו גורי ברכה, כבר שעשי חדת מהאמצע, לא נקע שמו ברכה. מה? לא צריך מלא לגמר, תחימה כלשהי יצא. לא צריך, זה לא קדוש, בקדוש צריך מלא לגמר, חכמים הקפידו בקדוש, וגם בהבדלה. אבל בשאר זה לא קפידו. טוב, הכל פנים, אחרי שקוראים את הכתובה, כמו שאמרנו, וחותמים העדים, וטוב שהעדים יחתמו תחת החופה, בשעה שקוראים את הכתובה, ואחר כך גומרים, ואחר כך חותמים. כי יש מנהג, גם אצל אשכנזים, וגם אצל ספרדים בחוץ לארץ. איזה ספרדים? לא כולם. שעושים את הכל, מכינים את הכל לפני החופה, לפני שעולים לברך ברכות קדושין, ומכינים את הכתובה ומלאים אותה, אנחנו גם כן מלאים אותה לפני כן. אבל אנחנו לא מחתימים את העדים רק תחת החופה, אחרי שעושים את הקדושין. אבל הם עושים את זה הכל, מכינים את הכל מוכן, כדי שלא יהיה תורה סבור לחכות בינתיים. כן, הכל מוכן מזומן, כבר חתום, והרב שקורא את הכתובה, אומר, יהודה בן יששכר עד, שלמה בן אברהם עד. אז כבר הוא קורא גם את העדים, וגם החתן כבר חתום. זה מצד אחד, זה טוב בשביל שלא יהיה תורה סבור. מעידך, לא כל כך טוב זה. למה זה נקרא שמו מחזיק שקרה? הוא אומר, מה כתוב בכתובה? הוא אומר, בחמישי בשבת, כך וכך ימים לחודש פלוני וכך וכך, אמר החתן לכלה, הרי את לי לאנתו כדת משה וישראל, ואני אפלח ואוקיר ואיזון. אמר לה, הרי את לאנתו כדת משה וישראל, מה זה הרי את לאנתו? הרי את מקודש עתיק, הרי את אשתי כדת משה וישראל. זה פרושו שעשה קדושין. והם חוסמים על זה שכבר אמר, בשקר, עדיין לא אמר כלום. אם עושה ברגע האחרון לבטל, יכול לבטל, שום דבר, מה יש? לא עשינו עדיין שום דבר. הקדושין נעשים בשעה שמקדש אותה. אני אומר לה, את מקדשת לי. לפני כן עדיין לא נעשה שום דבר. אז נמצא שהעדים חתמו על שקר. אמרו, ביקח וכך בשבת וזה וזה, אמר החתן לכלה, הרי את לאנתו, וזה עדיין לא אמר ולא שקר, כל שקר. איך יחתום על שקר? לכן צריך לעשות את זה אחרי שכבר היו בתוך החופה ואמר באמת הקדושין, אמר לה, את לאנתו, מה זה את לאנתו? את מקודשת לי הכוונה, את אשתי כדת משה וישראל, וענה אפלח ואוקיר ואיזון אפנס. אז משמיעים לו את זה גם כן לחתן שישמע שהוא מתחייב גם כן שירה כשותה ועונתה לא יגרע, שהוא חייב לעבוד ולפרנס את בני ביתו כמו שצריך. יש אנשים תמידי חכמים צדיקים והם עוברים על השבועה בכל יום ויום כשמם עבריינים. למה? הם תמידי חכמים, אבל לא מפרסים את נשותיהם. והוא נשבע בשעת החופה, ואני אפלח ואוקיר ואיזון ואפנס וחכה ואסובר לחסי יתיחי. אני נשבע לך, כתוב תקף אחרי זה. וכנינה מיד החתן הנזכר, וגם נשבע שמועה חמורה עדת המקום ברוך הוא ודעת המשפעים באמת, לאשר כל הכתוב בשתי כתובה הזאת. אז הוא נשבע על הכתובה הזאת. זאת אומרת, כל מילה ומילה שיש בשבועה, יש בכתובה, יש בשבועה. אם כן, הוא נשבע שהוא יפרנס את אשתו. והוא לא מפרנס אותה, אסלן כזה, ונותן שאשתו תלך אחר כך, תלך לעוד בגנים, כל שושנים, תעבוד משק בית, תעבוד שפונג'ה, ותביא תאכיל אותו. במקום שהוא יאכיל אותה, היא מאכילה אותו. אלא אם כן, בפירוש היא מוחלת, לא בשביל לימוד תורה. הוא רוצה ללכת ללמוד תורה, להיות בשיבה, ואין לו מסכן, שם אין יכולת, והיא מוחלת לו, טוב, כיוון שהרי כאילו התקבלתי, הוא עושה את זה לטובתה, והיא מסכימה ברצונה, טוב, טוב. אבל אם היא לא מסכימה, וכופה עליה את הדברים האלה, זה נקרא שמו, כל יום הוא נשמע על השקר. אתה נשמעת, אבל שאתה כתובה שאתה תפניס אתך, למה אתה מפרניס? היא לא מסכימה. אם היא לא מסכימה, היא לא מוכלת לך. וכן, איך אתה יכול למנע מזה? והוא חייב לחסות אותה. והחסה יתיחי ככל גוברים להודאין. זה מחסים את השעון בקושתה. הוא מתחייב לתת לה סמלות, לתת לה בגדים. ואם פעם אחת בקשה ממנו בגד והייתה זקוקה לו, וזו נתן לה, הוא נקרא שמו נשמע לשקר. איש הזה, לא יועיל לו אפילו התרת תדרים ושבועות שעושה בערב כפור, לא מועיל לו שום דבר. לכן צריך להבין מה שהוא מדבר. כשהוא נשמע, לא עושה משחק שם. וצריך לקיים כל מה שכתוב שם בתוך הכתובה. לכן צריך לדעת, לפקוח את עיניו. אם לא רוצה שלא יישבע, יאמר לרב, לא אדוני, אני לא רוצה להישבע. לא רוצה להישבע, לך הביתה על אבוק, מה אתה רוצה בינתיים? מה אתה מבין, ואותה נעשה חתונה, איזה חתונה זאת? חתונה אתה צריך לעשות כמו כל ישראל, וצריך לקבל עליו בכל הרצינות. אז צריך שידע בן אדם על מה הוא חותם. הוא חותם על הכתובה הזאת, ולוקחים מלו באותה שעה תיקעת כף, והוא נשמע בעדת המשמעים באמת. לכן בשביל זה צריך לדעת מה שהוא עושה. בטוב היו כמה יש כתובות כאלה מתורגמים גם בשפה עברית. כל אחד בקיא בשפה ערמית, הוא לא מבין מה כתוב שם. והסובר והחסי, מה הסובר והחסי? הוא לא מבין מה שמדבר. אז צריך לקשת כמה בקיצור, יש למשל כתובות של צהל, שם יש בקיצור של הכתובה בעברית. על מה הוא מתחייב? שידע מה הוא מתחייב. ויש נוהגים שאומרים לו את זה אחר כך בעברית. אבל אפי רוב הוא סומך על דעת הרב, הוא עושה את זה, אבל צריך לקחו לו את העיניים שלו. בן אדם שהוא לא מפרנס את אשתו, הוא עובר על שבועה בכל יום ויום. צריך לדעת את זה. אלא אם כן היא מוחלת לו, ראה שהוא אברך ישיבה, רוצה ללמוד תורה, נפשו חשקה בתורה, ושולחת אותו שילמוד תורה, וכבר, הכל לפי תנאים, היא מוחלת לו, וזה בסדר. אבל כשהיא לא מוחלת, זה חמור מאוד. יש אנשים שהם יראי שמיים, אבל לא יודעים חומר הדברים האלה. איך שצריך מזהר בהם. זה העניין של הכתובה, כפי שאמרתי, לכן היותר טוב גם כן, שיעשו את זה תחת החופה ולא יכינו את זה לפני כן, כדי שלא יהיה מחזק השקרה. אחר כך מתחילים בשבע ברכות, מוזגים עוד פעם את הכוס, כדי שהוא פגום, טעם או פגמו. שמים על זה עוד מהיין, מתקנים אותו. לכן, אחר כך מוזגים את זה. מקודם היו נוהגים, אחד אומר כל שבע ברכות. היום ברוך השם, שרביתם מדי חכמים, ורוצים לכבד אותם עד כמה שאפשר. סך הכל, שבע ברכות, כמה יש? אין שבעים בשבעה, לפעמים יש הרבה הרבה רבנים, אי אפשר לצאת לחובה של הכל. אבל נותנים לכמה אנשים חשובים מהם, הראשון מברך שתי ברכות, כי הברכה בורא פרי הגפן זה ברכת הנהנין, מברך אמה שהכל ברא לכבודו, אחר כך נותנים לכל אחד ואחד את הברכה, מכבדים, רשאים לכם מכבד. אבל, כדי שלא יהפסק בין ברכה לברכה, זאת אומרת, הם שבע ברכות, וכולם צמודות אחת עם השנייה. לכן, לא טוב, שיעשו הפסק, פתאום זוכרים, פלוני מכובד בברכה רביעית, והוא נמצא בין הקהל, הוא לא ידע מראש, אז עד שיבוא, עד שיפלס נתיב באפו, עד שיגיע למקום של החופה, יש צפיפות הרבה פעמים, לוקח הרבה זמן. לכן טוב שיחריזו, הרע פלוני והרע פלוני והרע פלוני מכובדים בשבע ברכות, שיתקרבו סמוך לחופה. אז ככה לא יהיה הפסק. מיד כשקוראים בשמו, קוראים לו, אתה של רביעית, אתה של אישית, אומרים, גם מודיעים לו מראש, כדי שיתקרב סמוך לחופה, ולא יהיה הפסק בין ברכה לברכה. מספיק שמכבדים מהרבה אנשים, ועל זה לא כל כך זה דבר מוסכם, בין שיש אומרים, ברכה שהיא סמוכה לחבטה לא פותחת לברוך. סוש תסיס ותגיע לעקרה, היא לא פותחת לברוך. שמח תשמח להם אהובים, לא פותחת לברוך. אז אחרי אומרים, איך אפשר לחלק אותה, אחד פתח בברוך, והשני אומר ברכה שלא פותחת לברוך. הרי אם ברכה סמוכה לחבטה, צריך אחד שם, אז כולם. אבל אנחנו תרסנו את המנהג, ישבנו את המנהג, ועינו כמה רבנים קדמונים שככה היו נוהגים עוד לפני מאות שנים, וכבר שמעו את זה גדולי הדור ולא מחו בידם, אז הלך להם ישראל, אם אינם נביאים בני נביאים הם, פעמים שני חלבים באים רבנים שם, אנשים חשובים מאוד, ולא מכבדים אותם בשום ברכה, רואים בזה כאילו עלבון, באנו ככה, עמדנו כמונו, כמו כל הקהל הפשוט, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסה כסוסיך. אז לכן מכבדים אותם, נותן להם כבוד, אין דבר, עושים את הדבר הזה, לכן הנח להם עושה, זה מנהג נכון. אבל כמו שאמרתי, רק שלא יעשו הפסק, יביאו, יזמינו את כל הרבנים במקום אחד, וטוב גם כשאליהם טבלה שכתוב שם שבע ברכות או סידור, לפני שלא כל הרבנים בקיאים להגיד את הברכה בעל פה, יש רבנים מחמת עם הציבור, אפילו הוא תמיד חכם, בקיא בזה. ולשגמרה בחולין דבחית אומרת, תמיד חכם חייב לדעת שבע ברכות בעל פה. שאם לא כן, זה בושה, צריך לחפש לו סידור, ואם לא מושאים סידור, אז הוא אומר את זה בטעות חסו שלו, לכן צריך שידע שבע ברכות. אבל יש פעמים, אדם, אפילו שהוא תמיד חכם, ויודע, מחמת עם הציבור, מתבלבל. לא כל אחד ואחד יש לו אומץ. אנשים מתרגלים, במשך הזמן מתרגלים. אנחנו זוכרים, בצעירותנו, היינו אפילו כשעוברים בפני התיבה, היינו כולנו רועדים, דופקים שם בשם. פרי שאלנו עם הציבור. לאט לאט התרגלנו עם הציבור, היינו יכולים להסתגל עם הציבור. אבל אנשים חדשים קרוב באו, לא כל כך רגילים עם הציבור, מתחילים לדבר ומתחילים להתבלבל אחר כך. לכן מכינים להם סידור, מכינים להם טבלה, שקרו זה מתוך הכתב. כי פעמים, מחמת בלבול, החתימה לפעמים משתבשים בה. הרבה פעמים שמתי לב, בסוש תסיס, מסתגל עקרה, מי זאת עקרה? זאת ירושלים, ציון. שכתוב שמה רוני עקרה לא ירדה. מה עקרה? הגמרא אומר, מקשה בברכות דפיות, משום שהיא עקרה רוני, להפך, שהיא מביאה בנים, היא צריכה לשמוח. אם הבנים שמחה, אבל אם היא עקרה, מה זה רוני? אמר, עקרה שלא ידע בנים כמו הגויים לגיהנם. עקרה מזה, וזה עקרה. אז זה סוש תסיף דגל לעקרה. למה קוראים אותה באמת עקרה? עקרה שהיא בניה היא יושבת, חפוי כשעה, עקרה שלא ילדה. לצערנו, בנה יצאו לי ואינם, כל הבנים נמצאים בחוץ לארץ. איפה בתוך הגלות העמוקה שם, היום ונורא, תצרנע אוזן משמוע. באים אנשים, בורחים בדרך לא דרך מאיראן. באים מאיראן, בורחים בדרך לא דרך, הולכים לווינה. שלושה חודשים עד שמגיעים לווינה. מפני שקודם כל עד שעוברים את הגבול, ואחר כך מגיעים לפקיסטן, ומגיעים למקומות אחרים, ומשם מביאים אותם, מעברים אותם, אחר כך אחרי שנותנים להם דרכון, ולוקח זמנים, זמן, זמנה, זמנה, אחרי שלושה, ארבעה חודשים עינויים כאלה, עד שמגיעים לווינה, באוסטריה. ואחר כך בסוף רוצים ללכת לארצות הברית, צריך לחכות עוד 3-4 חודשים עד שתסכים ארצות הברית לקבל אותם כדין פליטים. אז יש להם חוקים, יש להם כל מיני דברים, אז זה לוקח 6-7 חודשים שם. אז חתני היה שם מספר לי, היו בנורא נסה לדבר אתם שיבואו לארץ ישראל, שיבואו לישיבות, בשום אופן, רק לארצות הברית. ואומר כולם כמעט חילוניים, כל אלה שהם בטהרן חילוניים, כולם רוצים ללמוד באוניברסיטות, כולם רוצים, לא רוצים לבוא לארץ ישראל בכלל. אומרים בארץ ישראל עושים להם מבחנים קשים ואי אפשר, לא מכניסים אותם לאוניברסיטה. אבל בארצות הברית קורטים אותם בתור פליטים, מקילים להם על הבחינות שלהם וחסים לאוניברסיטה. אלה שבאים משירז יש בהם מחרחית של תורה, אבל אלה שבאים מטהרן אין בהם מחרחית של תורה בכלל. אוכלים לבלות, תוצפות, קונים מהגויים, לא אכפת להם שום דבר. אלה שבאים משירז תורחים עד שמשיגים לחם כשר, עד שמשיגים אוכל כשר, אלה יש בהם לחלוחית. וגם אלה שלוקחים אותם שם, מסדרים אותם, לא רוצים לבוא לארץ ישראל, אבל הולכים לחוץ לארץ, ועומדים שם בישיבות. יש שם כמה תלמידי חכמים שעומדים במרץ לשם שמיים, ולוקחים אותם לישיבות שם בארצות הברית. חצי נחמה, מה אכפת לנו? עקה שישארו ירי שמיים, זה מה שמעניין אותנו. אבל לארץ ישראל לא רוצים לשמוע, בכלל לא רוצים לשמוע. אלה שבאים לארץ ישראל באים דרך אחרת, הם באים דרך טורקיה, ומטורקיה במשך ימים אחדים מעבירים אותם לפה. מטסים אותם באל על, מביאים אותם, אבל לצערנו אין חומר ואין מרחם, לוקחים אותם, מחלקים אותם בקיבוצים של השומר הצעיר, אחרי כמה זמן הולכים שוכחים את כל הדת שלהם. חלק מהם בורחים, לא יכולים לסבול, בורחים, באים פה לישיבות, באו לדבר ירושלים כמה אחדים, וכן זה הדרך. זה לצערנו, אנחנו עובדים בזה, לא שעוסקים על זה. דיברנו עם ראש הממשלה, דיברנו עם שר הקליטה, דיברנו עם הרי שרון, יום יום אנחנו מנדדים להם. וראש הממשלה הוא מדבר עם זה, מדבר עם זה, אבל כל אחד דוחה על השני. משרד הקליטה אומר זה לא בי, זה תלוי בסוכנות, סוכנות אומר תלוי בזה, תהום אמר לא בי, והם אמר אין עמדי, כל אחד דוחה לשני. אבל אנחנו מרפים מהם, תופסים אותם מהגרון. בעזרת השם כזה שהוא יעזור לנו, שנוכל, שיהיה לנו נציג אחד בשדה התעופה, מיד כשבאים, מסביר להם מה זה תורה, מה זה דין, מה זה דת, ושולחים אותם למקומות שצריך לשלוח. אבל אלה שבבינה בעמונת הרבים, סיפרו לנו דברים, מה חשכו עלינו, כי שם כולם כמעט באים לא דתיים, אלה שבאים מטהרן. אלה שבאים משירז, כי הרב שלהם, הרב בעל הנס, ועדה מרשמיים, נמד פה. הוא נמד פה, ברוך השם. והוא מלמד אותם, מכניס בהם תורה, מכניס בהם יהדות. הוא פועל ממש במסירות נפש שם. טוב, נחזור לעניינים שלנו. אז זה שאמרתי, קורא להם טעות, צוס תסיס מתגל עקרה, זה ארץ ישראל, ציון, שהיא, כמו שאמרנו, עקרה, מפני שהיא נמצאת חס ושלום, נמצאים הבנים שלה בחוץ לארץ. מקווים שכנו יקבץ את עמו ישראל, כשיתקבצו כולם יבואו לפה, אז סוס תסיס, כמו שאנחנו אומרים, פודוי השם ישובון, ובאו ציון ברנה, ססון ושמחה ישיגו, זה סוס תסיס. אז בקיבוץ בניה לתוכם, שמחה, זהו. מה החתימה? ברוך את השם, שמח ציון בבניה. כמו החתימה, כמו הברכה. אבל יש טועים, אומרים חותמים ברוך אתה השם, משמח חתם וכלה, פתח בקד וסיים בחבית, פתחת על ארץ ישראל, מה אתה אומר חתם וכלה? מה מלכת חתם וכלה? זה מחמת טעות, לא עושים את זה בכוונה. אז הרבה פעמים קרה שטעות. אם נזכה תוך כדי דיבור, חוזר ואומר, משמח ציון בבניה. אם לא נזכה תוך כדי דיבור, צריך לחזור עוד פעם ממה לתבר לך. כי הדין הוא, הדין הוא, כלה ולא ברכה, אסורה לבעלה כנדה. אם חסר ברכה אחת משבע ברכות, אסורה לבעלה כנדה. אז לכן אמרו שחליף את הברכה, לא יצא את החובה של הברכה. חוזרים, תקנים את הברכה כפי מה שצריך. אחר כך יש, שמח תשמח רעים אהובים, חותם ברוך את השם, שמח חתם וכלה. כי הם מדברים על החתם וכלה. אחר כך בסום שמח החתן עם הכלה. קודם חתם וכלה בנפרד. כלומר, בשעת הקדושין. השני, בשעת החופה. אחרי החופה, כבר היא מותרת לו, אז הוא שמח חתן עם הכלה. יש מוסיפים מילת ומצליח. אבל לא נכון זה. אין חותמים בשתיים. כך גמרא בברכות דף ממתת אומרת. חתימה צריכה להיות בדבר אחד. לא שני דברים נפרדים. זאת אומרת, משמח חתן עם הכלה, זה דבר אחד, ומצליח, זה דבר שני. הצלחה ושמחה זה משהו אחר. לכן צריך לומר משמח חתן עם הקדה. אל תוסף עליו ותגרע ממנו. יש נוסחאות שאנחנו לא רגילים בהן. יש נוסחאות למשל הריצבא כותב, שהיו נוסחאות שאומרים עוד ישמע מערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה. הוא אומר זו נוסחה יותר נכונה. למה יותר נכונה? כשאנחנו אומרים ישמע בערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, אולי בעבר הילדים יעשו שם איזה חתונות ויעשו תררם שם ויעשו ככה כל ששון וכל שמחה, ואנחנו נשמע בערי יהודה שהם עושים ששון ושמחה. אז מה זה? מה אכפת לנו? ילכו לעזאזל הם והשמחה שלהם. אבל כשאמר ישמע מערי יהודה כל ששון וכל שמחה, מאיתנו ישמע, שהשמחה תהיה אצלנו, לא שתהיה שם מקום אחר ואנחנו נשמע אותה. זה דברי הריצווה. אבל באמת זה פסוק. שמע בערי יהודה וחזות ירושלים כל ששון וכל שמחה. למה צריכים שאלות מהפסוק? אפילו שבנוסח שברכות תמיד אומרים שפה שיותר ברורה. כמו שאמרו הפוסקים, זוכרנו לחיים, אפילו שפסוק כתוב, קורא כתוב לחיים בירושלים, לא יאמר זוכרנו לחיים, יאמר זוכרנו לחיים, כי לחיים פרושו לא חיים, חס ושלום. לכן, בנוסח של תפילה צריך להיות דבר יותר ברור. אבל כאן, כיוון שזה משמעות של הפסוק ככה, לא נוהגים לשנות. שמעתי שהתימנים אומרים, ישמע מערי יהודה. היום גם התימנים שמעתי מהם אומרים בערי יהודה, כמונו. אז כבר שאומרים בערי יהודה בערי יהודה, זה לשון של פסוק, אז לא צריך לשנות מהפסוק. גם כן יש כל מטלות חתנים מחופתם, אז הנוסח של המרוקאים, חתנים מחופותם, חתנים רבים, לא חתן אחד. אם כן חופה אחת, חופה זה משהו אחר, כל אחד יש לו חופה בפני עצמו. אז זה באמת, הם צודקים בזה. צריך לומר, כל מטלות חתנים מחופותם, ונערים למשתי נגינתם. אלא כיוון שאומרים לשון יחיד, גם כן קורה הרבה. לפעמים עושה חופה אחת, היינו פעם בקריית ארבע, אז מלחמת ששת הימים. אז עשו שם חופות, נזרו כמה חיילים, שהם התחתנו שם. ועשינו חופות, היו ככה חופה אחת ארוכה ככה, וישבו את שבעה חתנים, ועשו להם כל אחד ואחד, הביאו את הרב שלו, ועשה לו חופה בקדושים. חופתם, חופה אחת. אמרתי, בזה מתיישבת הנוסחה. יעשו הרבה חתנים ביחד. מרוב שיהיה הרבה דרישות, לא כל יום חופה אחת באחד דוד, אחד באחד שלמה, אלא כולם מקום אחד. זה כולם עשו זה מחופתם. כן, תחסכו גם כן כסף, יותר טוב. ובחינם הקשה מנסח לנקות את הספר, אני אמר, חפש מה לעשות, כל ידיד תורה וידיר.